השבוע אנחנו מסיימים את ספר בראשית, ספר שלא בית. ובפרש הזו יעקב אבינו מברך את 12 השבותים, את י' ב' שפתי קו. ובפסוקי הברוכה של יעקב אבינו לבניו, השבותים הדבישים, אנחנו לומדים כמה וכמה הלכות. בברכת יענקוב ליהודו אומר יענקוב ליותו שבט מיהודו ומחויקת מבין רגלוב עד כי יבוא שילוי ולא ייקעת אמין. הרמב"ן מעריך בדברים כאן בקשר למלכוס בית דוד. כאן יש הבטוחה ליותו שבט מיהודו. אומר הרמב"ן שכאן בפסוק הזה למדנו שלא ייתכן מלכות אחרת בבית ישראל אלא משבט יהודה בלבד, מלכס בית דוד, מזרע דוד ושלוימוי. כי בפסוק לכשעצמו לא יותו שבט מיהודה, היינו יכולים להבין בשני דרכים. האם איסור יש כאן שאסור שתהיה מלכות אחרת? או שמה הבטחה, הקדוש ברוך הוא הבטיח בפי יענקוב. יענקוב אבינו מבטיח לבנו יהודו, שכך יהיה, כך הוא רואה ברוח קודשי של היותו שבט מיהודה. אולי נחלקו בכך הראשונים, משום שהרמב"ן כותב שיש איסור למנות מלך משבט אחר, ואם ימנו מלך משבט אחר, אין לו דין מלך, אלא כשר או שופט בלבד, משום שלא ייתכן מלכות בבית ישראל, אלא מזרע יהודו בלבד. זה פירוש הפסוק לא יוצא שבט מיהודו ומחויקק מבין רגלוב. לא כך למדנו בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בשויפתם פרק במלוכים פרק א' כמובן. הרמב״ם מתחיל את פרק הראשון מלכת מלוכים, זה האויפנים של מינוי מלך בישראל. והרמב״ם כותב בפרק א' הלוך אחד נובי שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה ונלחם על חמת השם, הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו. אף על פי שעיקר המלכות לדוד, ויהיה מבונוב מלך, שהרי אחיה שלו הנה העמיד ירבם, ואמר לו, והיו עם שמו יתשמע את כל אשר עצבךו, ובוניתי לכו בית נמון כאשר בוניתי לדוד. הרי לן שגם אם מעמידים מלך משבט אחר יש לו דין מלך כל מצוות המלכות נוהגות בו וגם בניו ימלכו אחריו ואומר לי אחיו השלוני ולבנוי אתן שבט אחד למען יפניר לדוד אבי כי כל היומים נפוני בירושלים. הרי למדנו מדברי הרמב״ם שאפשר להמליך גם מלך משבט אחר ודין מלך לו, וכל מצוות המלכות נוהגות בו, שלא כדברי הרמב"ן בפרשותינו, שיש חטא להמליך מלך משבט אחר, מאחד משבטי ישראל מלבד משבט יהודה, וגם אם ממליכים אותו, אין לו דין מלך אלא כשר ושופט. בהלכה ט' בפרק הראשון של הלכות מלוכים, יש מחלוקת הרמב"ן והרייבד, הרמב"ם ממשיך וכותב, מלכות בית דוד, הם העמדים לעולם, שנאמר כסך הוא יהיה נוכל עד עולם. אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל, כפוסק המלכות מביתו שהרי נאמר לירובם, אך לא כל היומים. כותב הרמב״ם, אף על פי שלפי הדין אפשר למלך מלך משבט אחר, וגם דין ירושה יש למלכותו, ואם בניו ילכו בדרך התורה ימלכו אחריו. ואף על פי כן, הנובי אומר שרק מלכות בית דוד תיקון, ורק לה יהיה קיום עד ויצא גואל, אבל מלך שיקום משאר שבטי ישראל תיפסק מלכותו. גם זה מונח בפסוק לא יוסו שבט מיהודו. הרייבד כותב כאן לעומת הרמב״ם, זה סויסו מה שאומר למעלו. ברוך החס אמר הרמב״ם שאפשר למלך מלך גם משאר שבטי ישראל וגם בניו ימלכו תחתיו. הרי שיש קיום גם למלכות משאר שבטי ישראל, איך אומר כאן הרמב״ם שמלכות לא תיפסק? בפשטות היינו מעזבים את דברי הרמב״ם שאין סתירה בין הדברים. וכל הנגיע לדיני המלכות, כל מיצוס המלכות נוהגות, בכל מלך שיעמוד הפינורי, גם נשאר שפי ישראל. אלא שבמציאות, אומר הקודש ברוך הוא, שמלכותו לא תיקון. אבל הרייבד מאיר ומשיג על דברי הרמב״ם, והרייבד מסכם, שיאפו פי שיש מלך גם משבט אחר, אבל הייתה שנייה למלכות בית דוד, כגון קיסר ופלג קיסר. הרייבד כאן רומז לדברי הגמור בסנדן הפסל יקחס. כבון עשה רייבד, אפשר אמנם להמליך מלך גם משבט אחר, נשאר שבטי ישראל, אבל המלכות שלו תהיה תפילה שנייה כפופה למלכות בית דוד. כאילו מלכת כפולה של מלכות, קיסר ופלג קיסר. מלך מבית דוד, הוא יהיה המלך הראשון, ותחתיו אולי ימלכו אחרים, מלכים משאר שבטי ישראל, כך כותב הרייבד. ועל פניו נראה שיש כאן שלוש מחלוקת בדורו. לפי הרמב״ם, מלך משאר שבטי ישראל, כל מצוות המלך נוהגות בו. זה לשון הרמב״ם, כל מצוות המלכות נוהגות בו. ואף על פי כן כותב הרמב״ם, שעיקר המלכות לבית דוד. הרמב״ם אומר, בפוסק שלנו, בפרשתנו, בפרשת ויחי, לא יוצא שבט מיהודה שלא יתכן שום מלכות מלבד מלכות בית דוד, ומלך שיקום משער שבטי ישראל, יש לו דין של שר או שופט, אבל לא דין של מלך. הרייבד הוא מעין פשרה בין שני הדברים, יש מלך גם משער שבטי ישראל, ואולי מלכותו תיקון, לא כמו שהרמב״ם כותב שמלכותו לא תיקון, אלא שהוא כפוף ושני למלך מבית דוד, כאין קיסר ופלג קיסר. יש מחלוקת נוספת בין הרמב״ם והרייבד בכל התהליך של מינוי המלך. הרמב״ם כותב בפרק א' הלכה ג', אין מעמיד אל מלך בתחילו אלו על פי בייסן של שבן זקנים ועל פי נובי, כי יהושע שמיניהו משה רבנו ובית דינוי, וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמוסי ובית דינוי. הרי שצריך גם בייסן וגם נובי כדי להמליך מלך בתחילו. הרייבד אומר שנובי איננו מעקב בדיעבד, כשיש נובי לא ממליכים מלך אלא על פי נובי. כשאין נובי בישראל אפשר להמליך מלך גם שלא על פי נובי, ואין הנובי מעקב במינוי המלך. פעם חשבתי, יש ברק יפה בבורת הזה, אף אותי שאני לא חושב שהוא עיקר לדינה, אבל פעם חשבתי שאולי שיטת הרמב״ם מבוססת לשיטות זוי, משום שהרמב״ם סבור שאין להמליך מלך בכלל אלא על פי נובי. ואם צריך נובי במינוי המלך, נובי יכול גם לקדו במנפרק או רעת שעה אפילו בקום ועצי, כמו אליהו בהר הקרמל. ומכיוון שהרמב״ם אומר שמלכות משאר השבטים לא תיקון, אז זה דבר זמני, אז זה כמו הרעת שעה, לכן אפשר להמליך מלך משאר שבטי יסוד, לא משום שהרמב״ם חולק בפירוש היסודי שלו יוסף שבט מיהודה, אלא מכיוון שצריך נובי, ויש כוח לנובי, לה כתוב במנטר כהוראת שעה, אפילו בקום ועשי, לכן נובי יכול להמליך מלך משאר שבטי ישראל, משום שמלכותו בלב הכי לא תיקון. אבל אין הדברים נראים עיקר להלוכה, משום שהמושג הוראת שעה הוא מושג זמני, זמני מעצם טבעו. התוכל של הנובי שמלכותו לא תיקון, אבל היא יכולה להימשך דורות, בנו מולך תחתיו מיקר הדין, כפי שכותב הרמב״ם, אין זה נתפס לכאורה כהוראת שעה. ובלאו הכי, כל השנו של הרמב״ם משמע שמעיקר דין המלכות אפשר להמליך מלך משאר שבטי ישראל, ואין כאן כלל הכיר הזובה מן התורה שנאמר שמכיוון שצריך נובי יש כוח ביודוי. הרמב״ם נוקט שמעיקר דין המלכות אין מניעה מלמנות מלך משאר שבטי ישראל, אין זה בזרף הכוסף שמלך חייב להיות מבית דוד. ואם כן רבותי, אנחנו חוזרים לשיטת הרמב״ם. הרמב״ם כותב שאפשר להמליך מלך משאר שבטי ישראל, אלא שמלכותו לא תוקון. מצד אחד כותב הרמב״ם, כל מצוות המלכות נוהגות בו, אבל לאו דווקא כל מצוות המלכות נוהגות בו. אנחנו מוצאים שלוש נפקמינים, שלוש הבדלים בין מלך מבית דוד ושלמה למלך משאר שבטי ישראל. קודם כל בהלכה יוד יש הלכה, למדנו מקודם הלכה ח' והלכה ט', הלכה יוד כותב הרמב״ם, אין מוישכה מלכי יצור בשם הנביא שקולה בשם הפרסמון, ואין ממנים אותם בירושלים ליולום, אלו מלך ישראל מזרע דוד. יש כאן חידוש בדברי הרמב״ם, אין ממנים בירושלים אלא מלך ישראל מזרע דוד. אפשר להמליך משאר שבטי ישראל בשאר ערי ארץ ישראל, אבל לא בירושלים. בירושלים אין להמליך מלך אלא מזרע דוד. מה בין ירושלים לשאר הערים? מה בין ירושלים לשאר הערים? ודאי שיש בין ירושלים לשאר הערים, אבל בדין המלכות הרמב״ם אומר שנובי יכול להעמיד מלך גם משאר שבטי ישראל, אבל בירושלים אין ממליכים מלך אלא מזרע דוד. נפקא מינה נוסף, בהמשך הלכה יוד, אין מושכים אלא זרע דוד. שאר המלכים שיקומו בישראל על פי נובי, אין מושכים אותם בשמן המשחו, אלא מזרע דוד, להם לבד מושכים. אז עלי בית הרמב״ן מובן, כי מלך משאר שבטי ישראל בעצם איננו מלך, הוא שר, הוא שופט, הוא יכול, אפשר לקרוא לו איך שנרצה לקרוא לו, הוא בעל שררה, הוא ראש עיר, אני לא יודע, אבל הוא לא מלך. והדין של שמן המשחו זה דין של מלכות. אבל השיט הסרמם שמלך משאר שפי ישראל כן נתפס כמלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו, למה אין מושכים אותו בשמן המשחו? אז זה הדין השני של הגבה, ואנחנו בכל זאת מוצאים הבדל בין מלך מזרע ישראל ומלך מזרע דוד ושלמה. בפרק ג' אנחנו מוצאים הלכה נוספת, בפרק ב', לא בפרק ג', פרק ב' הלוך ד', הלכה נוספת שנוהגת רק במלכות בית דוד, אין ישיבה באזור, אלא למלכות בית דוד בלבד. שנאמר ביובי המלך דוד וישב לפני השם. מלך משאר שפי ישראל שיקום, אסור לו לשבת באזור, הרי לאן שלוש הלכות שלגביהם אנחנו בכל זאת מוצאים הבדל. בין מלכי בית דוד לבין מלך משאר שבטי ישראל, וצריך להבין מדוע לגבי רוב ההלכות, רוב הדינים, לא נדע בדיוק איזה, אין הבדל בין מלך מזרע דוד למלך משאר שבטי ישראל, ומדוע לגבי שלושת ההלכות האלה. בכל זאת אנחנו רואים הלכות מיוחדות שנאמרו רק למלך מזרע דוד, למלכי בית דוד בלבד. אבל תגדל התימו, הקושיה תהיה עוד יותר גדולה כאשר אנחנו עומדים בספר המצוות לרמב״ם. יש כמובן מצוות עושה ומצוות לא תעשה, שני מצוות שנוגעים לעיקר דין המלכות. מצוות עושה צועים תוסם הלך ומלך, מצוות עושה קופה עם גימל בספר המצוות, ועלוי תעשה שין סמך בין שלא למנות מלך נוכרי אשר איננו מקרב אחיכו, ובלוי תעשה שין סמך בין. הרמב״ם קודם כל בתחילת דבריו מפרש שעליו נאמר רק שלא למנות מלך שאיננו מזרע ישראל. התירנו שלא למנות עלינו מלך איש שלא יהיה מזרע ישראל, אף על פי שיהיה גר צדק. והוא אמרוי, לא תוכל לוצץ הולך הוא איש נוכרי אשר לא מוכיחו הוא. למדנו מדברי הרמב״ם שעליו זה נאמר שלא למנות גוי או אפילו גר צדק מזרע נוכרים, אבל מזרע ישראל אין לאו. אבל בהמשך דבריו כותב הרמב״ם שכל מי שאיננו מזרע דוד ושלמה נחשב כנוכרי לגבי המלכות. אנחנו כבר שמנו לב הרבה פעמים, גם בספר המצוות לרמב״ם וגם בספר החינך, לפעמים יש בדבריהם עיקר הלאו ופרטים מסונפים ונגזרים ממנו, אף אופי שזה לא ממש הלאו. רק להזכיר כמה דוגמאות. במצווה עושה של אכילת קודשים כותב הרמב״ם שמצווה זו נאמרה רק בקודש הקודשים, ואחר כך כותב הרמב״ם שגם תרומת הקודשים קלים נגרורים אחרי המצווה. עסקנו פעם במוקם הקודש הזה במצווה שלא יתעשו, כתוב ברמב״ם ובחינוך שלב הזה מתייחס רק לבית נגור של ירושלים, ויפה פי כן כותב החינוך שמכלל מצווה זו אנחנו מצווים גם לשמוע לחכמי התוירת שבכל דור ודור. גם כאן הרמב״ם כותב בתחילת דבריו שעליו נאמר שאסור למנות מלך שאיננו מזרע ישראל אפילו אם יהיה גר צדק, אבל בהמשך דבריו כותב הרמב״ם כבר יודעתו מספרי הנבואה שהמלכס זוכה בדוד וכן זרו יעקב עד סוף כל הדורות. אין מלך למי שיאמין פרס מישה בין כל הנביאים אלו מזרע שלמה בלבד. דברים מאוד נחוצים. אין מלך. למי שיאמין תוירס מישה עדוין כל הנביאים, אלא מזר שלוים לבד. וכל מישהו מזולת, זה הזר הנכבד. לעניין המלכוס, נוכלי קרין הבי. משמע שזה גם בכלל עליו. אבל הקושה העיקרית מונחת בהמשך דברי הרמב״ם. כל מי שאיננו מזרע הנכבד הזה, זרע דוד ושלוים, על העניין המלכות נוכל קרין הבית, כמו שכל זרע אחר, בלתי זרע אהרון לעניין הוויד, זר קרין הבית. המשוואה הזאת היא עצומה, כמו אדם שאיננו מזרע אהרון, הוא זר לעניין הוויד, הוא לא יכול להיות כהן, הוא לא יכול לעשות את הוויד המקדוש, כך מי שאיננו מזרע דוד ושלוים, נוכלי קרין הבית לעניין המלכות. כמו שאדם משעה שפייסו לא יכול לעשות את העבודה, כך אדם משעה שפייסו לא יכול להיות מלך. ואחרי הרמב״ם סותר את דבריו. דבריו המפורשים בפרק הראשון מהלכות מלוכים, שם כותב הרמב״ם, שנובי יכול להעמיד מלך משעה שפייסו וכל מצוות המלכות נוהגות בו. ולכן אנחנו נצטרך בהמשך דברינו להסביר ולחפש הגדרה לגבי איזה דין מלך יכול להיות גם אישה שפתי יצור, ומדוע לגבי הלכות מסוימות? הלכות האלה נוהגים רק במלכות בית דוד, ובפרט בדברי הרמב״ם, שכל מי שאיננו מזרע דוד ושלוימוי, נחשב כנוכי לעניין המלכות, כמו מי שאיננו מזרע אהרן, שנחשב כזר לעניין האבויד. גם בפרק הראשון מלכות מלוכים כבר שמנו לב מקודם בהלכה חס. אף שהרמב״ם כותב, נובי שהם את מלך משעה שפתי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התוירה והמצווה ומלך המלחמית השם, הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו. הרמב״ם ממשיך וכותב, אף על פי שעיקר המלכות לדוד, ויהיה מבור המלך, אף על פי שעיקר המלכות לדוד, אז מה זה נחשב עיקר המלכות? ואיזה דינים נובעים מעיקר המלכות? ואיזה דינים נוהגים גם במלכות שאיננה עיקר? הרמב״ם בספר מצוות קופה אין גמו, כאשר הוא כותב את המצוות עשה למנות מלך, כותב שם הרמב״ם מצוות עשה למנות מלך ויקבץ את כלל ישראל וינהיגנו. הרמב״ם מבליה בדרך כלל בספר המצוות, הוא לא מעריך בפרוטי המצוות ובדיניהם ודקדוקיהם, רק בהגדרות הבסיסיות. כאן כותב הרמב״ם, מצוות עשה קוף עין גמו, שציוונו למנות עלינו מלך, יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. כנראה שזה המהות של מלכות, לא רק דיני המלך. שציוונו למנות עלינו מלך יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. כנראה שזה עיקר המלכות. עיקר המלכות זה כאשר מלך ישראל מקבץ את כל האומה ומנהיג אותו בארץ ישראל. במצב הזה המלך ודאי יושב בירושלים, והרמב״ם כותב שבירושלים אין ממנים מלך אלא ממלכה בית דוד. במילים אחרות, כאשר המלכות היא עיקרית בישראל, כאשר יבוא הזמן ויובי הגויו, ומלך ישראל יקבץ את כל האומה וינהיגנו, אז הוא לא יוכל להיות משעה שפתי ישראל, אלא מבית דוד ושלוים בלבד. כל זמן שאין עיקר מלכות, אפשר למנות מלך גם משעה שפתי ישראל. מעניין שביוד ג' עיקרים, כידוע, הרמב״ם בפרק חלק במסכת סנהדרין, נותן את כל המקורות ואת כל הרקע ואת כל היסוד של יוד גמליקרים שהרמב״ם ניסח בקצרה. יוד גמליקרים אנחנו מוצאים בכל סידור, בסידורי התפילו. אבל בפרק חלק בתנדן הרמב״ם מעריך ביוד גמליקרי אמונה, ובעיקר שמתייחס לביאס הגויל, אני מאמין באמונה שלהם ובביאס המושיח, שם כותב הרמב״ם את הפרוטים של מלכוס בית דוד. האמונה במלכות בית דוד שייכת לעיקרי אמונה, והרמב״ם כותב פרט זה עיקר לזה ביחד עם האמונה בביאס המשיח. כנראה שעיקר מלכות מתקשר בביאס הגויל במלך המשיח. ולכן כאשר המלכות איננה עיקרית והמלך לא יושב בירושלים ואין בידו לקבץ כל אומתנו וינהיגנו, אז המלך יכול להיות גם בשער שופטי ישראל. את הדברים האלה אני אומר כהקדמה, אף על פי שהנקודה העיקרית יתברר רק בהמשך השיעור לקראת סוף השיעור. על כל פעמים רבויצה, לדעת הרמב"ן אין מלך ביסור אלא נזרת דוד ושלוים, אלא יוצא שבט מיהודס. כל שאר המלוכים אין להם כלל דין מלך אלא כסעה ושויפת. והרמב"ן כותב כי ידוע דברים נחרצים בעריכות לשונו על הפסוק הזה. הוא כותב שמלכוס בייס חשמנוי, אף על פי שהיו צדיקים גמורים, ולולי חשמנוי ובונוב, נשתקך תוירו ומצווה מיסור, כך מחדש הרמב"ם. שלולי חשמנוי ובונוב הייתה תוירו משתקחת מיסור, לתוירו והמצווה, והיו צדיקים גמורים, והקודש ברוך הוא עשה להם ניסים. אבל בכיוון שנאחזו בקרנות המזבח ולא ויתרו על מלכותם לטובת בית דוד ושלוימה, לכן נכחדו כולם, ארבעת מבניו נפלו בקרב, כותב הרמב"ם, עד שהגיע המצב שחזל אומרים שכל יום מבית חשמנוי קרואסינה הוא עבד, כי לא נשאר אחד מבית חשמנוי. וכל כך למה, אומר הרמב"ן, משום שפגעו בזרע דוד ושלוימה במלכת בית דוד, ואין מלכות לגיטימית בישראל אלא מלכות בית דוד בלבד. היה זה אז כוח מהקודש ברוך הוא שחשמנו ובונו יהיו מלאכים וילחמו את מלחמת השם. יש מדרש מופלא, אני חושב בראשית עין גמל, שאין זרי של עשיו נויפו אלו ביד זרי של יוסף, ולכן מלכות בית חשמנוי זה קשור בשאול המלך, לא בבית חשמנוי. שאול היה נזר בניומן, שאול היה נזר יויצף, זרע בניומן. צריך לבדוק את המדש, כן, כתוב בגמור, זה גמור במגילה ששאול היה נזר בניומן. כן, מזרע רוחל כתוב במדש, לא מזרע יויצף. שאין זרע של עשיו נויפו אלא ביד זרע של רוחל, ולכן שאול המלך הוא היה צריך להחליט את זכר המולק, וזו הייתה כל ההצדקה למלכותו של שאול, משום שהוא היה מזרע רוחל והמולק ניכרת רק על ידי זרע רוחל. ולכן כאשר שאול לא מילא את תפקידו המרכזי, זה היה כל ההצדקה של מלכותו של שאול, להרוג את הגג ולהחליט זרע של המולק, ולכן הקודש ברוך הוא קרק מעליו מלכות ישראל, משום שבעצם אין מלכות בישראל שאיננו מזרע יהודה, אלא כדי שהוא יחליט זרע של המולך. ולכן כאשר שואל לא הרג את הגג, שואל ביחס ויולצלוי, דוד בשתיים ולא יולצלוי, כדיבר הגמור ביומד אב חופר. על כל פעם הרמב"ן מעריך כאן בדרכו שאין מלכות בישראל כי אם מזרע יהודה מלכות בישראל בלבד, ומנתם הזה נהנשו מלכות בית חשמנוי, משום שהם היו משבט לוי ולא משבט יהודה, ולא הייתה להם קיום ותקומה. הרמב״ם לעומת זאת נוקט שיש מלך המשה שפי ישראל, אלא שמלכות לא תיקון כדברי הרמב״ם בהלוכת תס, ושאלנו מדוע בכל זאת יש הלכות מסוימות שלא נוהגים אלו במלכת היסודית, אך שהרמב״ם כותב שכל מצרס המלכת נוהגת בו. בשלבים שנים היו מלכים בישראל שלא מזר יהודה. בית חשמנוי זה רק דוגמה אחת, ירבום דוגמה אחרת, והדוגמה השלישית שאול המלך. שאול המלך זה היה משבט בניומין, כלל לא משבט יהודה. הכסף משנה שואל שאלה הזו בקשר לשאול, הוא אומר תירוץ, זה מעניין שכסף משנה לא כותב שרעתי וטויסס שואלים את שאלתו ומתרצים את תירוצו. רעתי וטויסס בקריסס דף היום את בית הכסף משנה לא מביא כלל הסוגיות הגמור בקריסס אלא סוגיות אחרות בשעת, אבל שם רעתי וטויסס שואלים שאלה הזו ומתרצים כדברי הכתב משנה. איך מלאך שואל? אומרים רש"י וטויפרס וגם הכתב משנה, וכך רומז גם הרמב"ן בדבריו, שרק אחרי שדוד זכה במלוכה אין מלך שאיננו מזרעו. אבל מכיוון ששואל מלאך לפני שקם מלך מזרע יהודה, עדיין לא שייך היה הציווי שלא יוסו שבט מיהודו. אחרי שיקום המלך הראשון בבית יהודה, שהוא דוד המלך, לא יאסור שבט ממנו. אבל כל זמן שלא מלאך מלך משבט יהודה, היה אפשר להמליך גם מלאכים משבטים אחרים. גם הרמב"ם כותב, כבר יודעתו מספרי הנביאים, הרמב״ם שין סמך בייז מלאבין בספר המצוות, כל יודעתו מספר הנביאים, שהמלכוס כבר זכה בו דוד, ואין מלך אלא מזרעו. אז הרמב״ם והרמב״ן ראתי לטויפס והכסף משנה, כולם פה אחד מסבירים שלפני שמלך דוד אפשר היה להמליך מלך מכל אחד משבטי ישראל, אבל לא אחרי שמלך דוד המלך. עוד נקודה, למדנו מקודם את דברי הרמב״ם בפרק א' פסוק ג', הרמב״ם כותב אין מעמידן מלך בתחילו אלו על פי בית ושבט וזקנים ועל פי נובי. מה ההדגשה אין מעמידים מלך בתחילו? מה זה תחילו ומה זה סויף? בהלכות סנהדרין פרק ה' הרמב״ם כותב שוב את האופן של מינוי המלך. פרק הלוך א' כותב הרמב״ם אין מעמיד המלך אלו על פי בייסים של שבן ויחוד, וכאן הרמב״ם לא כותב שצריך גם נובי. ויש מי ששואל, לכל ירם השמע סתירה בדברי הרמב״ם, בפרק ה' סנהדרין הרמב״ם לא כותב שצריך נובי אלו סנהדרין של שבן ויחוד, כאשר בפרק א' פלוק ג' מהלכת מלוכים כותב הרמב״ם שצריך נובי. אבל יש עוד הבדל לשוני, שם כותב הרמב״ם מלכת מלוכים אין מעמיד המלך בתחילו, כאן בפרק ה' סנהדרין הרמב״ם לא כותב את המילה בתחילו. אז לפי פשוטן של דברים נראה שנובי צריך רק כאשר בוחרים שושלת, כמו דוד המלך שמונה על ידי שמואל הנביא, כמו שאול המלך שמונה על ידי שמואל הנביא, כמו ירבעם שמונה על ידי הנביא. אבל כאשר מולך מלך בן מלך לא צריך נביא, כי אין כאן בחירה מחודשת אל הדין של ירושה. אבל סנהדרין כן צריך, כי הסנהדרין הם אלה שמעמידים מלך בישראל, הם אלה שממנים אותו. במעמד של מינוי של העמדת מלך, הסנהדרין הם אלה שמעמידים את המלך. אבל הנובי נדרש רק לבחור במלך על פי השם, כדי לדעת שמלכותו רצויה לפני הקודש ברוך הוא, ולכן אין מעמיד המלך בתחילו אלו על פי נובי. שם הרמב״ם משתמש בלשון אין ממנים מלך בתחילו אלו על פי נובי. כנראה שמינוי מתייחס למלכות חדשה. בפרק הלוך א' מסנדן כותב הרמב״ם אין מעמידים מלך, גם מלך בן מלך צריך להעמיד, צריך להעמיד אותו במלכותו, ובהעמדה הזו לא צריך נובי, מכיוון שאין כאן בחירה חדשה אלא המשך של מלכות בדיני הירושה. ואף אותי כאן צריך בעצם של שם מייחוד, משום שהעמדת מלך הוא תפקיד של בעצם. ועוד סיבה, צריך לקבוע שבן המלך, המלך החדש, ראוי להועיץ או איצטלו, שהוא הולך בדרכי התויר והעירו, שהוא ממשיך בדרכי הוויסות, שהוא נאמן לקודש ברוך הוא, וזה תפקידו של הסנהדרין גדולה של הבזן של שבע ואחד, לקבוע שהוא ראוי למלכות ולהעמיד אותו. אבל מלבד זאת רבותיי, אני חושב שאין כלל קושיה מדוע בהלכת סנהדרין הרמב״ם לא כותב שצריך נובי, ובהלכת מלוכים הוא כן כותב כך, משום שבהלכת סנהדרין הרמב״ם לא כותב את דיני המלכות, הוא כותב את דיני הסנהדרין, ולכן אחד מתפקידי הסנהדרין הוא להעמיד מלך. אבל פרטי המינוי של המלך אין מקומם כלל בהלכות סנהדרין אלא בדין המלוכים, ולכן אין כלל קושיה מדוע בפרק ה' סנהדרין הרמב״ם לא כותב שצריך נובי ובמלוכים כן. אבל אף שהתירוץ הזה פשוט בתכלס, אבל האמת הוא גם כפי שאמרנו מקודם, שיש הבדל בין המדעת מלך חדש, וזה הכמון של הרמב״ם אין ממנה מלך מתחילו אלו על פי נובי, להמשך של מלכות, כשמעמידים מלך בן מלך אז כבר לא צריך נובי אלא סנהדרין בלבד שמתפקידם למנות מלוכים. בכל הסוגיה של מינוי מלך ידוע שנחלקו הראשונים, ובעצם נחלקו בגמור, האם מינוי מלך זה מצווה או רשות, האם מלך בישראל בכלל הוא מצב רצוי או מצב של בדי עבד. רש"י ואבן עזרא והרמב"ן נחלקו בדורו, האם לכתחילה צריך להיות מלך בישראל, או כדברי אחד מאן דאמר בסנהדרין אב כופר עמוד בייס, שכל המקרו הזה לא נאמר אלא בדרך תרעומת. אנחנו לומדים בסייף השמול, כאשר בני ישראל ביקשו מלך שהקודש ברוך הוא כתף עליהם. למה הם ביקשו מלך להיות ככל הגויים? והראשון הם כבר מתחפשים. הלא עושים תוצא מלך או מלך זה מצווה ססי. הרמב״ם והרמב״ן הלכו בדרך אחת. ביישובה של קושי הזו, גם זה בפרק א', מהלכת מלוכים בדברי הרמב״ם. הרמב״ם והרמב״ן שניהם כותבים שבני ישראל בימיו של שמואל לא ביקשו מלך לשם שמיים, אלא משום שמעשו בהנהגה של שמואל הנביא. ושמואל היה נביא השם והיה גדול הדור והיה פגיעה בו כאשר בני ישראל ביקשו מלך אחר. אם כל כך רצו מלך, היו צריכים לבקש ששמואל הנביא יהיה מלך בישראל. זה דרכם של הרמב״ם והרמב״ן, שזה היה החטא בימיו של שמואל, וזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא כתב עליהם בתוספתא פרק ד' מסנהדרין. יש שלוש תירוצים, ושלושת התירוצים שבתוספתא הם כוללים את כל דברי הראשונים בסוגיה זו. בדרושת הר"ן למשל, הר"ן אומר שתפקידו של מלך בישראל זה לשפוט את העם, לחזק את בדקי הבית, להעמיד את הדעת על תילו. זה תפקידו המרכזי של המלך. אבל בני ישראל בימיו של שמואל רצו מלך ככל הגויים ללחום את מלחמותיהם. ולמקור של דבר, יהודים צריכים להאמין שמלחמת השם הם על ידי הנביא, על ידי ארון ברית השם, ולא כל חיביות מיודי עשו לי את החיל הזה. ומכיוון שבימיו של שמואל ביקשו בני ישראל ליועיס ככל הגויים, לא טייס ולהילחם להם, על זה כתף הקודש ברוך הוא. כי תפקידו המרכזי של המלך הוא להקים מערכת משפט, לשפוט את העם ולחזק את בדקי הבית. הברבנל בפירוש שלו לספר שמואל כותב בכלל דברים בוטות מאוד על עצם המוסד של מלכות. הברבנל היה דמוקרט גדול והיה מתנגד חריף למלוכנות, אולי משום שהוא הכיר את המלכות מבפנים. הוא היה שר ומקורב מאוד למלכי ספרד, הברבנל. הוא היה מספיק קרוב למלכות כדי לראות את בעיותיה ואת השחיתות שהייתה במלכות. אבל כל פעמים הברבנל כותב שסוים תוצא מלך ומלך זה כמו מצוות הגירושים. לא מסת נפש של יהודי לקיים את המצווה של וחוסף לספר קריסס ושל חומר ביתוי. אנחנו יודעים על כמה וכמה מצדיקי הדוירה שלא קיימו את המצווה הזו כלל וכלל. המצווה של חומר ביתוי, מצווה גירו שניתנה כאשר נוצרים הנסיבות שבו אדם צריך לגרש את אשתו. יש דרך איך לגרש. הברבנל אומר שהמצווה של שוינטוס ומלך המלך איננה מסת נפש, אלא כאשר בני ישראל יתקלקלו וירצו מלך, יש דרך איך ממנים אותו, מי הוא צריך להיות. צריך להיות מזרע יהודה, אבל עדיף שלא יהיה מלך כלל, כך כותב הברבנל. ובעצם זה מנדו אומר אחד בסנהדרין דף קוף, וגם בתוספתא פרק ד' מסנהדרין. אלה הדרכים היסודיות בקשר למלכות בכלל. ואנחנו חוזרים עכשיו לדברי הרמב״ם שבהם פתחנו. מצד אחד הרמב״ם אומר שאפשר למנות מלך גם משעה שבטי ישראל וכל מצוות המלכות נוהגות בו, ומצד שני בכל זאת אנחנו מוצאים בדברי הרמב״ם שלוש הלכות שאינן נוהגות אלא במלכות בית-דוד: ישיבה בזורה, משיחה בשמן המשחו, ובירושלים לא ימלוך אלא מלך מבית דוד בלבד. והקושיה הגדולה יותר ששאלו בתחילת השיעור מדברי הרמב״ם בספר המצוות, שמי שאיננו מן הזרע הנכבד הזה של דוד ושלמה נוכרי יחשב לעניין המלכות, כפי שמי שאיננו מזרע הארן זר יחשב לעניין האבוידה. כדי ליישב את דברי הרמב״ם צורך לא אמר שיש שני דינים במלכות. וברגע שאני אומר שני דינים במלכות, צריך להיות גברה וחפצה, אחרת אי אפשר לדבר על שני דינים. גם במלכות יש לעניות דעתי שררה של מלכות. שררה של מלכות, אף שאין עצם של מלכות. בחפצה של הגברה אין מלכות אלא לבית דוד בלבד. להיות מלך בעצם לא ייתכן אלא למישהו מן הזרע הנכבד הזה, כלשון הרמב״ם, זרע דוד ושלמה. אבל השררה של מלכות נוהגת גם אם נובי ממנה מלך משבט אחר, משאר שבטי ישראל. וכאשר הרמב״ם כותב שכל מצוות המלכות נוהגות בו, הכוונה למצוות המלכות של העם כלפי המלך. כבוד מלכות, מורו של מלכות, שתהי אימות בי הולכו, החיוב לשמוע בדברי המלך, מצוות הקהל שהמלך קורא בספר תורה, כל מערכת המצוות שבין המלך לעם ומן העם כלפי המלך נוהגות גם למלך משאר שבטי ישראל. אבל בכל הנוגע לדינים של המלך בעצמו, בינו לבין כהני, אין מלכות אלא לזרד עובד בבד, ולכן אין מושכים מלך משאר השבטים. משיכה לא קשור למערכת היחסים הגומלים שבין המלך לבין העם. המשיכה עושה את המלך בעצם, כמו שמשכו כהנים, כמו שמושכים את כלי המקדוש, כך מושכים מלך כאשר הוא ראוי בעצם למלכות. אין מושכן אלו מלכה בית דוד, ישיבה באזורה רק מלכה בית דוד, כי מלך אחר איננו מלך בעצם, הוא רק לובש איצטלה של מלכות, ומצווס המלכס נוהגות בו. ולכן אין מוישכי מויצוי, אסורו לשבת באזורה, ולכן כבונת הרמב״ם אין עיקר מלכות אלא לבית דוד בלבד, כי פשטות גמורה שעיקר המלכות דורשת שהמלך יהיה ראוי בעצם למלכות ולא הנהגת מלכות בלבד. וזה, ואני הזדעתי ההגדרה הבסיסית היסודית של סוג יזו, מלך בעצם לא יכול להיות אלא מזרד עובד ושלוימוי, וזה כבונת הרמב״ם. מי שאיננו מזר הנכבד הזה נחשב כזר. ישכן התורה לא חידשה הלכה כזו, אבל במישור המוקשט היה אפשר לדמיין שנובי יכול למנות גם זר לעשות את עבודת המקדש, ואולי על פי נובי הוא יכול לעשות את עבודת, אבל זה לא הופך אותו לכהן. כהן צריך להיות מזר אהרן. במלכות התורה כן מחדש את דין כזה, שנובי יכול למנות אדם משבט אחר לנהוג כמלך, ומצוות המלכות נוהגות בו, אבל זה לא הופך אותו למלך, כפי שאי אפשר להפוך אדם שאיננו מזר אהרן לכהן. אי אפשר להפוך אדם משאר שבטי ישראל למלך, אף שמצוות המלכות נוהגות בו, כל המצוות שקשורים להנהגה ולשררה, למערכת הגומלין שבין המלך לעם, דהיינו חובותיו של המלך כלפי העם וחובות העם כלפי המלך, זה כוונת הרמב״ם. כל מצוות המלכות נוהגות בו, כבוי וירו וחיוב המלך לשפוט את העם, כל אלה נוהגים בכל מלך שמונה על פי נובי גם משאר שבטי ישראל, אף שבעצם הוא לא ראוי למלכות, לכן אין מושכנו ישראל, לכן אסור לו לשבת באזורו, ולכן עיקר המלכות לעולם לא תהיה בו. ריוסת לא בקשר תהיה עיקר מלכות, והמלך יקבץ את כל האומה ויניגנו בירושלים. בירושלים אין למנות מלך אלו מזרד דובד בשלוינו בלבד. כך אני מבין את שיטת הרמב״ם ביסוד גדר המלכות, ובדרך הזו מתיישבים כל הערות שלנו. ומעניין לעניין הרמב״ם מבליע בתוך דבריו שאם ימנו מלך משבט אחר אין עליו הוד מלכות. מה המושג של הוד מלכות? אינני זוכר, יש פה בציבור החשוב הזה אנשים שזוכרים מה הרבה יותר טוב ממני לצערי הרב. אני לא מצטער שאתם זוכרים יותר טוב, אני מצטער שאני זוכר פחות טוב. כמדומני שיש פסוק במקום כלשהו שמתייחס להדר מלכות, אולי מישהו זוכר. מונח בזכרוני שיש הגדרה על בית חשמנוי הדר מלכות, אולי אני טועה. הדר מלוכה אולי מופיע במקום כלשהו. הכל פנים הרמב"ן כותב בסוגיה שלנו, על הפסוק שלנו כותב הרמב"ן, שאם ימנו מלך משאר שבטי ישראל לא תהיה עליו הוד מלכות. ואני אומר הדר מלכות אולי כן, כך מונח בזכרוני, אבל לא הוד של מלכות. רבי יחזקאל, שם מדברים על הקודש ברוך הוא. אני יודע שיש מושג הדר מלכות, אני שואל אם יש איזשהו הגדרה של הדר מלכות על בית חשמונאי. הגרו והמלבים מסבירים מה בין הוד להדר, והם מסבירים הוד זה דבר פנימי, הדר הוא תמיד דבר חיצוני, ולכן הוד נשגב יותר, נעלה יותר מהדר. לבי יואים לי שהדר מלכות נובע מן העם, כך למדנו בפסוק ברוב עם הדרת מלך, הרי שהדר המלכות נובע מן העם. הדר המלכות תיתכן גם במלך משאר שפתי ישראל, כי כל מצוות המלכות נוהגים בו. מבחינת העם הוא מלך ככל מלך, כאילו היה מזר דוד, ברוב עם הדרת מלך. אבל הוד מלכות, כפי שהסברנו מדברי הרמב״ם, הוד קשור לעצם, הוד זה דבר פנימי, ולכן כותב הרמב״ם שהוד מלכות לא ייתכן אלא במלכת בית דוד בלבד. והודרתו פני זוקן, אני זוכר עוד פסוק שמתייחס להדר, ההדר בא מבחוץ, אדם צריך להדר פני זוקן, ברוב עם הדרת מלך, הדר מלכות ייתכן בכל מלך, אבל לא הוד מלכות. הוד שהוא דבר ששייך לעצם המלכות, הוד פנימי, לא כהדר חיצוני, לכן כותב הרמב״ם שהויד מלכות אינה נוהגת, אלו במלכה בית דוד בלבד. שמי בן גיירו היה מוירד במלכות, ויפה פי כן, דוד ציווה ליואב, הנח לו ויקלל, כי השם אומר לו קלל, אחרי שיואב אמר, ארד ואסירו את ראשו מיולו, ואמרו יקלל הכלב הזה, אז אדוני המלך אמר, יואב בן צרויו, ודוד אומר לו, הנח לו ויקלל, ויפה פי כן למדו בהפטרה של פרשת השבוע, שדוד מסרב לשלוימו, להוריד את צבעתו בדם שאולו, כותב הרמב״ם בהלכת מלוכם פרק ג' הלוך אחת, כל המוירד במלך יסור, יש למלך רשות להורגו, ואפילו גזר הלכת משאר העם, הרמב״ם כותב יש לו רשות להורגו, זה לא חובה אלא רשות, וכן כל המבט יש למלך או המחרפו, יש למלך רשות להורגו כשמי בן גיירו. שירה בן גיירו ביזה את המלך, ולכן יש רשות אבל לא חובה. הפרוש לצרוכים בדרוש יוד א' תמיה, בשעה ששימי בן גיירו קילל את המלך דוד, המלך דוד גלה מירושלים, הוא לא נהג מלכות, וכתוב להד בירושלמי פרק ג' מהוריאס שאותם השנים של מרד אבשלום, כשדוד לא המלך בירושלים בפועל, התקפל בסעירו כהדיאס, הרי שכאשר המלך לא יושב על כיסא מלכותו אין לו דין של מלך. כמדומני שבנוגע לכפור, שזה שייך להדר המלכות, כאשר הוא לא מולך כמלך בפועל על העם, הדין הזה לא נוהג. אבל במלכי בית דוד, אפילו כשהוא לא מולך בפועל, אסור לחרף אותו, אסור לבזות אותו, אסור למרוד בו. מלך נשאר שפתי ישראל, שכל המלכות שלו איננה אלא צררה והנהוגת המלכות בלבד, כאשר הוא נופל מכיסו איננו מלך, מה שאין כן מלכה בית דוד. ולכן כתוב בתוספתו, ולכן כתוב בתוספתו בפרק חס ממסכת סטרומית, שם דן התוספתו, כבר עסקנו בסוגיה הזו פעמים רבות, ציו של עשור בני יורם, שאמרו להם הגויים, תנו אחד מכם ונהרגנו, אין נותנים. אף על פי ששבע בן ביכרי כן מסרו. ויש בחזל שני דיות, למה האישה החכמה יעצה לבני העיר להוציא את שבע בן ביכרי להורג, למסור אותו לאויבים. לחד מן דאמר, מכאן מביאים ראיה שהם הגויים יחדו, אנחנו רוצים את אדם פלוני, מוציאים אותו. לידך מן דאמר, רשי שמואל בייז, פרק חוף, פוסק חוף בייז, רשי במקום, כאשר הוציאו את שבט בן ביכרי, רשי מביא את שתי הדיות. חד מן דאמר, שבט בן ביכרי היה מוירד במלכת, הוא המריד את העם נגד דוד, וכל המורד במלכוס בית דוד חייב ניסה. רב חיים בריסקי שואל, כך מביא בריסקי לא בשמו, מה הדגשה בתוספתא כל המורד במלכוס בית דוד חייב ניסה? וכי מלך משבט אחר איננו חייב ניסה? כנראה שיש בכל זאת דין מיוחד של מורד במלכוס בית דוד. ולדרכנו, אני מבין את ההלכה המיוחדת הזו. כי מורד במלכוס בית דוד יש לו דין אחר, גם כאשר המלך לא יושב על כיסא מלכותו, אסור למרוד בו. ולכן שמי בן גרו היה לו דין מורד במלכוס, אף על פי שהוא ביזה את המלך דוד, כאשר המלך לא מלך בפועל. מה שאין כן, מלך משעה שבטי ישראל. אין לו דין מלך, אלא כאשר תיקול מלכותו, אלא כאשר הוא מולך ויושב על כיסא מלכותו בכבוד ובהדר. מה שאין כן במלכי ביתו. עסקנו קצת במצוות המלך. לא יוס לשבת מיהודה ומחויקק מבין רגליו. דמותו של מלך ישראל שורה מדמותם של מלכי שער האומות. מלכי שער האומות היו אנשי שררה, אנשי כוח ורדו בעם. אבל במלך ישראל התורה מזהירה, יש כמה לאווים, לבלתי רום לבבו מאחר. מלך ישראל היה צריך להיות עונז, ושפל ברך, ולראות את עצמו כמשרת ציבור, ולא כבעל שררה. לא ישרור אני נויצר לכם, אלא עבדס אני נויצר לכם. והרמב״ם כותב, בהלכת מלוכים, שהמלך צריך להיות דובק בתורה יותר משאר כל העם. כל אחד מבית ישראל מסובב לכתוב ספר תורה לעצמו. אבל מלך ישראל לא די לו בספר אחד, והוא צריך שני ספרים. כי הוא צריך להיות דובק בתורה, כותב הרמב״ם, יותר משאר כל העם. כך הוא מלך בישראל, וכך היה מלך דוד, יודאי מלך לוחוי, בשפיר ובשיליה, כדי לתאר איש או לבעלו, אומר דוד במסכת ברוכס דף ג', מלכי ישראל, ששירתו את העם, שם בברוכס דף ג', חזר מתארים את צדי ימו של דוד, חצו ישראל הוקים, לא רגיש לכו, כינור היה תלוי ניהו ומתתו, כיוון שאולו המועד השחר נכנסו אלו כך מישראל. למה בעלית השחר? מעניין. בעלית השחר לא היה לו משהו אחר לעשות, אלא לעשות בעניינים גשמיים. כיוון שאולו המועד השחר נכנסו אלו כך מישראל, ואמרו לו, עם ישראל צריכים פרנות. ודוד אומר להם, לכו, וספר נשאו זה מזה. אמרו לו, אין הכל מתמצבי עשרי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. וכו פשטו ידיכם בגדוי. נראה קצת מוזר, הריטואל הזה, הטקס הזה חזר על עצמו יום יום. כל יום בעלית השחר נכנסים כך מיסור, וחוזרים על אותם הפתגמים, כל יום אותו דבר, עם חייסור צריכם פנוס, ודוד המלך נותן את הנצר, הספנוס וזה מזה, וזה הם אומרים שזה לא מספיק, פשטו ידיכם בגדוי. למה זה צריך להיות לחזור על עצמו יום יום, וכי לא זכרו יום, כל יום מה שדובר אתמול. שמעתי פעם ורטל, ורטל מאוד נחמד, מקרוב משפחה שלי, שאהיה בסורי, ויקר מאוד בעיניי לומר את זה הצוירה בשמו. היה לי בן דוד, רבליה אייזנברגר, בן שכונת מטרסוף, וחצה לתובוך, היה איש תם ויושב, היה מלא מלא ורטל ודברי צוירה. אז הוא אמר פעם שעד כך, הרמ"א כותב, זה סעיף הראשון בשולחן ערוך, תחילת שולחן ערוך, אין עדויים. דיברו של אדם, התנהגותו כאשר הוא יושב לפני מלך, מאשר כשהוא יושב בביתו, ואדם צריך לדון קל וחומר. ומה אם כאשר הוא יושב לפני מלך בוס על אדם, הוא יושב בכבוד ובאימה ובירה ושומר על פיו, קל וחומר, כאשר הוא יושב לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה. אני חושב שזו הפעם היחידה שהרמ"א מביא את המורה נבוכים בכל דלת חלק של חנוך. בסעיף הראשון של חנוך הרמ"א מביא את הדברים האלה מהרמב"ם במורה נבוכים. אדם צריך לחשוב כיצד הוא עומד לפני מלך, ומכאן להסיק איך צריך לעמוד לפני מלך מלכי המלוכים. ומה יש למלך? שאף פעם לא עומד לפני מלך. אז מה יצא? מה מלך צריך לעשות? מלך צריך לראות איך אחרים עומדים לפניו, וכך לשפוט בעצמו קל וחומר איך הוא צריך לעמוד לפני מלך מלכי המלוכים. בתהילים כתוב, לכו אומר ליבי, בקשי פוני, את פונך הוא השם אבקש. אמר הדוד שלי. דוד המלך אומר, לכו אומר ליבי, בקשי פוני. אני אמרתי לך, אנחנו יצאו כל יום בקשו פוני, כי את פונך הוא השם אבקש. לא התכוונתי לכבודי. דוד המלך כיוון שאולו עמוד השחר, אז זה הזמן קרישני של שחר, זה הזמן של תפילת וסיקן, צריך לקבל אורו על השמיים, צריך לעמוד בתפילת מי הקודש ברוך, ולכן זה היה הסדר יום של דוד. כל יום, כיוון שאולו עמוד השחר, נכנסו אל הפך מיסור, ודוד התבונן בהם, באיזה קודש, באיזה אימו, הם עומדים לפניו. וחומו מליבי בק שפוני, כי את פונך הוא השם הבקש. זה החלק של הסדר יום של דוד, כדי שגם הוא יוכל לעמוד כערב לפני מלך מלכי המלוכים הקודש ברוך. זאת אנחנו צריכים ללמוד ממלכות. קל וחומר מלך מלכי המלוכים הקודש ברוך. אנחנו נפרדים השבוע מספר בראשית, מספר של אבות. וכל כך הרבה פעמים במשך הספר הזה חזרנו על דברי תנא דבליהו יוחאי ועודם לא אמר, עושה יגיעו מעשה למעשה אבותי. וגם על דברי הזוהר חזרנו פעמים רבות. מה הם מעשי אבותי? מה הם מעשי אבותי? בזוהר כתוב שאברהם, יצחק, יעקב הם שלושת עמודי תבל, תורה, אבותי וגמילות חסדים. אברהם היה עמוד החסד, חסד לאברהם, יצחק עמוד אבותי, ויעקב תיתן אמת ליעקב, אמת זה תורה. תפרת זה מתן תוירה, כך למדנו בברוכס סמך גמל. אברהם, יצחק, יעקב היו תוירה אבותי גמילות חסדים. וכמדומני שכבר דיברנו פעם, אבל למה אצל עובד הסדר היה הפוך? במשנה, בפרק א' של מסכת סוטה כתוב, קודם תוירה, אחר כך אבותי, אחר כך גמילות חסדים. ואצל עובד הסדר הוא הפוך, זה התחיל עם חסד, עם אברהם, ממנו לאבותי, וזה נגמר עם תוירה, יענקוי ואחרון שבובר. אז תמיד חשבתי שתפקידו המיוחד של אברהם, המטלה המיוחדת שהזכוכה הפעילה עליו, לגייר עולם. אברהם פגש עולם שמן, שפל, אפל. כדברי הרמב"ם בפרק א' של מסכת עבודת זרה, שהעולם היה מתגלגל מדור לדור וכולם היו אויבי אלילים. אברהם אבינו היה הראשון שהשיג את בוירוי, עד שעומד איתם זה ונקבצו אליו אלופן ורבובוי ושתל בליבם העיקר הגדול הזה של המינס הייחוד. את המטלה הזו אי אפשר לעשות אלו במידס אחר. לקרב עם נבערים מדעת, לא היו ראויים לתוירה, לא היו מוכשרים לכך, ועל הלבבות לא היו פתוחים. המדרש אומר, איך אבו מביני קירב לביסור לביים שבשומיים, היה מאכיל אותם ומשקע אותם ונותן להם מקום ללון, ולפני צאתם את ביתו, את האוהל שלו, היו מודים לו, ואברהם אבינו היה אומר להם, לי אתם מודים? שום דבר איננו שלי, תודו לקדוש ברוך הוא, לאלוקי השמיים ואלוקי האורץ. אז לקרב את המון העם, צריך להתחיל במידת החסד. וכך אנחנו מבינים מדוע סדר העובד התחיל עם אברהם, אבל למה זה צריך להיגמר בתורה? אם צריך להקדים את החסד מלא, אז מדוע לא חסד, תוירה, ואחר כך אבוידה? למה תוירה בסוף? אני חושב שזה לא רק היה צריך להתחיל עם מידת החסד, זה צריך היה להסתיים עם תוירה. משום שיאנקב אבינו הוא זה שמוליך את זרוי לתוך הגלות. הרמב"ן אומר שיאנקב אבינו יורד לארץ מצרים, כאן מתחילה הגלות. והזכרתי פעמים רבות שכל העבודה של יענקב זה לתת כוח ותעצומות לבני ישראל באורך גלותם. לא הייתה העבודה של יעקב אבינו. ולכן יעקב תיקן הארץ, זה התפילה של לילה, לילה זה רמז לגולות. זה היה המטלה של יעקב. ולעמוד בגולות אפשר רק בכוח הצוער. ולכן הסדר של האובס מסתיים ביאנקר בכוח הצוער, כי רק הצוער מלווה כלל ישראל בגולות, ורק היא שומרת עליה, רק היא שומרת על העם בגולות, רק הצוער. ולכן כשם שסדר האובס נפתח בחסד לאברהם, הוא מסתיים עם יעקב אבינו, יעקב בכוח הצוער מלווה את העם לגולות, והוא זה שנותן להם כוח. הזכרנו כבר בעבר שיעקב אבינו נטל גרעון מאליהו הנביא, לקח בב משמו והשביע אותו שיבוא ויבט הגול אל הבונוב. ולכן אומר אשי בחמישה מקומות כתוב ינקוי מולי עם וב, בחמישה מקומות כתוב אליהו חוסר בלי וב, ודווקא בפסוק שמתייחס לגול אשי זה כתוב, הנה מי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בואי יוי משם הגולו מנויו. לא כתוב שם אליהו עם וב, אלו אליהו בלי וב. בחומש מקוימס כתוב אליהו חוסר ויאנקב מולוי. ירבון לקח יאנקב אבינו מאליהו הנביא שיבוא וירסר גאולה לבונו. כך מדירתי ואלה הם דברי חזר. יאנקב אבינו השקיע את כל כוחותיו להבטיח את הקיום של כלל ישראל בגולות, ואליהו הוא יהיה זה שבפועל יבוא וירסר גאולה לבונו. יעקב ואליהו הם שני הגיבורים של הגאולה העתיד. יש לי תחושה, תחושה בעלמה, אבל תחושה שחזקה עליי. שבת קודש כידוע הוא כנגד האלף השביעי, כך כותב אבן עזר בפרשת בראשית. שש ימי המעשר כנגד שישית אלף שנים העלמה. האלף השביעי זה האלף של הגאולה כנגד שבת קודש. ומצורי שבת קודש סודס מלאב המלכה קרויה בפינו סודס שובת מלכה משיחו. מלאב המלכה מוקדש מעין איזה הכנה וזכר לסודס שובת מלכה משיחו. יש הרבה זמירות במצורי שבת. אבל כמדומני שיש רק שתי זמירות המוקדשים לאישים, לאישים מסוימים. אומר שם ליאנקוס, אל תראו עבדי יאנקוס מזמרים לכבודו של יעקב אבינו. וחוזמים ומזמרים אליהו הנביא. מדוע רק יעקב אבינו ואליהו הנביא זוכים לזמר מיוחד בסיד הזובת מלכה לשיחה? משום שלהם אנחנו חייבים תוידו כאשר יורי הגויו. יעקב אבינו שנתן לנו את הכוח לעמוד בגולה. כוח התויר של יעקב אבינו ולאליהו הנביא שהוא שליחו של יעקב והוא שבע על ידו עד שיורי ויבס לגולה לבונות. יהי רצון שנזכה בקרוב שאליהו הנביא יקיים את השבוע שנשבע ליעקב אבינו, ויבוא ויבשר גאולה לבונו, ונזכה לשמוע כל מבשר מבשר ויאמר, שנשמר בקרוב לביאת גואל צדק ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.
לא קרקע, אבל יש פה בשיבור, אני מנסה להכתב את זה. Thank you. Yeah.